אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש ועדת הצעירים, חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה.
שלום.
מה העניינים?
כיף להיות פה.
פעם ראשונה.
פעם ראשונה באולפן.
באולפן.
נכון.
כן.
אולפן מגניב, חבל שהקהל לא רואה מה קורה פה מסביב.
רואה, בעוד ויודי. תגידי, מה קורה לכם במפלגת העבודה?
אני אגיד לך משהו.
מצב לא משהו, אה?
מצב לא משהו, ואני אומרת, מצב המדינה נמצא בהלימה למצב שקיעת המפלגה שהקימה את המדינה, והתפקיד שלנו לתקן ולהחזיר אותה להיות מפלגה עם דומיננטיות בחברה הישראלית, גם עבור מדינת ישראל, וגם עבור הערכים שלנו, תנועת העבודה. אתה יודע, אני אמנם אישה צעירה, אבל אני התפקדתי למפלגת העבודה לפני יותר מעשור, בגלל אידיאולוגיה, בגלל שרציתי מפלגה שתראה סוגיות של צדק חברתי, כלכלה הוגנת, משבר דיור, זכויות עובדים, שלום, הסדר ביטחון, באמת הפרדת דת ומדינה, זכויות ליברליות, שוויון, סוגיות שזאת הייתה הכתובת היחידה שראיתי שהיא מגלמת אותם בצורה גם המאוזנת ביותר מבחינת משקל ומבחינת ערכים המאוד ברורים. ואני חושבת דווקא הדור שלי חייב להיכנס למערכת הפוליטית אל הזירה הזו, ולהתפקד למפלגות דמוקרטיות, ובמחנה הדמוקרטי אנחנו המפלגה הדמוקרטית היחידה. ולהשפיע, היחידה במחנה הדמוקרטי.
ליכוד זה לא...
ליכוד, רוצים לעשות פה דיקטטורה, הם לא במחנה הדמוקרטי.
מה הם?
רוצים לעשות פה דיקטטורה, הם לא במחנה הדמוקרטי.
לא, זה רוצים, בוא נעזוב סיסמאות.
לא, לא סיסמאות,
אני שואל.
אני מצטער, דוד, אנחנו... המחאה הזאת היא לא בחלל ריק, היא לא סיסמה.
לא, לא, רגע, עזבי את המחאה. דיברת על...
דיברתי על...
על מצב שבו הבחירות...
יש פה מחנה, יש פה מחנה דמוקרטי, ומחנה לא דמוקרטי, זאת המציאות של המדינה היום, אפשר להתווכח עם זה, זאת עמדתי. בתוך המחנה הדמוקרטי היום, המפלגה הדמוקרטית היחידה, מפלגת העבודה. מציאות.
ומרץ לא?
לצערי מרץ לא עבור אחוז חסימה.
בסדר, גם אתם ככה מקפצים בין לבין.
אני קודם כל
בין להיות ללא להיות.
אני רוצה לומר קודם כל שאפשר לדבר על חיבורים, אפשר לדבר מה צריך לעשות, אבל המפלגה שלנו היא סיעה בכנסת, היא המפלגה שהקימה את המדינה, יש לה חשיבות גם היסטורית וגם עתידית, וגם הח"כים הכי פעילים שיש היום באופוזיציה, כל הכבוד, זה הח"כים של מפלגת העבודה.
את זוכרת כמה מנדטים היה לגולדה?
לא לגולדה, אני זוכרת לרבין.
כמה?
45.
גולדה היה יותר. כן. אבל תגידי, איך לוקחים מפלגה עם 45-50 מנדטים, ומפרקים אותה לרסיסים, שהיום בסקרים אתם לא עוברים את אחוז החסימה?
אבל זה בדיוק הבעיה, להסתכל על זה ואז ועד היום. התהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך.
נכון.
יש לו הרבה סיבות, מעלייתן של מפלגות מרכז, ושקיעה של מפלגות אידיאולוגיות, מעלייה של מפלגות של איש אחד, בהן אין ביקורת, ואז הכל נראה מאוד מאוד טוב, באמת שקיעה של מפלגה, שחלק מה-DNA שלה, הוא גם DNA של ביקורת, ממקום דמוקרטי, של חידוש, של השמעת קול, של עצמאות. הרבה נסיבות יש לדבר הזה, אני חושבת שגם יש הרבה הפקת לקחים, אבל שזה גם...
כמו למשל, חיבור עם מרץ?
חיבור עם מרץ זה גם משהו שצריך לדבר עליו עכשיו בסוגיה הנוכחית של מה שקורה. אני מדברת על בכלל, על קשר עם השטח, בניית מוסדות, חידוש מוסדות, דברים שהמפלגה קפה על השמרים לאורך שנים, ובאו מפלגות אחרות, וגם הבינו את הסיפור של מוקדי כוח וחידוש.
ומה לפיד עשה? דרס אתכם.
תראה, לפיד הקים מפלגה בסדר גודל לאומי, אני יכולה רק להעריך את זה. ואני אומרת, אנחנו צריכים לזכור מה מפלגת העבודה הייתה, ומה צריך לעשות ולחדש. להפך, אני אומרת, אנחנו כחברה גם, בכלל במחנה בצד שלי, נבהלנו מכוח, היינו בעמותות, במגזר השלישי, בחברה האזרחית, נתנו לאחרים להיכנס לשירות הציבורי, למוקדי הכוח, למוסדות, הרגשנו שזה לא בשבילנו. היום אנחנו מתפכחים ומבינים, שזו לא עסקנות, אתה יודע, אני עושה את זה ככה במרכאות, להיות במוקדי כוח. זה חלק מהיכולת לממש תפיסת עולם.
אבל אם אין לכם כוח פוליטי, אין לכם דריסת רגל במוקדי כוח אחרים.
אבל זה בדיוק העניין. זה בהלימה. כשהמפלגה התרוקנה מהכוח הפוליטי, התנתקה מהסתדרות, התנתקה מתנועות הנוער, התנתקה מהסניפים שהיו לה, מכרה את כל הנכסים הפיזיים.
אתה יודע, זה מעניין. את אומרת את זה, את חברת מפלגת העבודה. אבל כל מה שאת אומרת, זו בדיוק הביקורת שמושמעת על מפלגת העבודה. מה שאת אומרת זה בעצם ביקורת. ההתנתקות שלכם מהרבה מאוד דברים שהם נשמעים מאוד טוב, אבל לא הייתם שם. העובדה שהציבור איבד אמון במפלגת העבודה.
רגע, רגע, רגע. בוא נשים את הדברים על דיוקם. בבקשה. אני חושבת שגם אם יש ביקורת על חלק המקומות שהיינו בהם, וגם לי הייתה ביקורת, אתה יודע, גם אני דמות ביקורתית, אני בעד להגיד דברים ולתקן ולחדש בתוך הבית, לא להגיד הכל בסדר. אבל לא חידשנו, זאת אומרת, זה היה או זה או זה. אז לא. צריך לחדש את הקשר עם תנועות הנוער, עם הארגונים, עם המוסדות, עם תנועים, עם ועדי עובדים, עם הציבור שאנחנו צריכים לשרת אותו, עם פעילי דיור ציבורי, עם פעילי שכונות, את המקומות האלו שהיינו פעם נוכחים בהם. איפה, מה הזיכרון שלי של מפלגת העבודה? כשאבא שלי המזכיר הסניף במגדל העמק. אני מבית שורשי של מפלגת העבודה, כן, מזרחית, מסורתית, במגדל העמק, בית מסורתי של מפלגת העבודה, היה סניף פיזי שוקק. שאתה יודע מה זה, כל יום היה מתכנס, דוד. בית פיזי. אלה מקומות שייצרו לנו עוגן. עכשיו, אני לא אומרת שצריך לחזור אותו מודל בדיוק, כי גם יש עניין של מה אפשרי מה לא, אבל התפיסה שמפלגה היא לא רק הדמויות ברשימה
אני,
לכנסת.
אני מקבל.
היא תפיסת עולם.
אני מקבל.
אבל רגע, מה שאמרת לי, רגע, אני רוצה לענות לך לשאלה שלך. הציבור התנתק מהמודל המפלגתי, את זה צריך לתקן, אבל לא מערכים של מפלגת העבודה. בכל סקרי עומק, דעת, קהל, בכל הפרמטרים, הציבור איתנו אחד לאחד. אחד לאחד. עכשיו, זה פער שהוא גם, אתה יודע, ככה נקודה לחשבון נפש, אבל הוא גם נקודה לתקווה.
אולי חסר לכם, חסר איזושהי דמות, שתהיה דמות מאוד דומיננטית, מאוד קריזמטית, ותדע להביא אתכם למקום אחר.
קודם כל, דמויות היום בעידן מאוד פרסונלי, דמויות הם חלק מזה, אין בכלל ספק. אבל אם אותה דמות לא תבנה, זה מתפוגג. תסכים איתי.
והשבושת שלכם היא הדמות הזאת?
תראה, אין ספק שהיום לציבור יש ביקורת על מירה, ואנחנו רואים את זה, אנחנו פוגשים את זה.
הביקורת היא קודם כל שאתם העברתם את השלטון לימין, על ידי כך שלא יצאתם חיבור... שנייה. שלא יצאתם חיבור... באיזושהי דרך כדי ללכת לבחירות ביחד, יחד עם מרץ.
קודם כל, בוא נדבר על כל מה שקרה לפני הבחירות. כגוש, כגוש, התנהלנו באופן מאוד צרורי, כל אחד היה לעצמו, כבר מה שכבר פירק את כל הסיטואציה. כמפלגה, אנחנו נכוונו בעבר מהחיבור עם מרץ, ובמקרה הזה, חשבנו שהדבר יהיה מכפיל כוח לרוץ בנפרד. אני חושבת... שמהמקום הזה אנחנו צריכים גם להקות על חטא, ולעשות חיבורים יותר חכמים, ולהגיד בפעם הבאה נתארגן חכם יותר, אבל זה לא רק מפלגת העבודה, מרץ ועוד כוחות יתארגנו חכם יותר. אני חושבת שאנחנו צריכים כמחנה להתארגן חכם יותר. להבין איפה יהיה מקסום כוח, איפה אפשר להגיע לעוד מקומות. אני מאוד מאמינה בלפנות גם לעוד קהלים. דוד, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להישאר בדלת אמותינו. אני רוצה שנפנה... אל מעוזי הימין, אל הציבור החרדי, אל אנשים שרוצים גם מדינה צודקת, ושל רווחה, ושל חיים בכבוד, ויש למי לפנות, ויש מה להציע, הכל פה קורס, אנשים פה לא מסיימים את החודש, זאת המציאות האמיתית, שבחסות ההפיכה הזאת, אף אחד לא מצליח לראות, אבל היא קיימת, היא קיימת, תכף ראש השנה, אנחנו יודעים מה הולך להיות, חגים, ואנשים רק קשה יותר, כי כוח השנייה, הקנייה, נשחק, והשכר לא עולה מספיק, ומשבר הדיור הופכת קשה יותר ויותר, והסופר שלא לדבר, הרפורמה היחידה שבאה לטפל במונופולים וריכוזיות במשק, דוד, הוצאה מחוק ההסדרים. הרפורמה היחידה שתמוחת לכפיים, שתאמרת תודה רבה לממשלה שהעבירה אותה. לא הייתי עושה להם בעיות בוועדת כספים, והייתי נותנת לה הכל לעבור. פעם. אותה הוציאו מחוק ההסדרים, למה?
נמה.
למה הוציאו אותה?
נמה.
איפה הם והחיים עצמם? אנחנו צריכים שם לגעת, לשם להגיע. וזאת מפלגת העבודה. כן.
תודה. תורה, אצלו זה הפוך.
הלטת אותי.
אני רוצה לשאול. אני בטח לא יועץ שלכם. אני גם לא מצביע עבודה. אבל...
בעבר הצבעת.
בעבר הצבעתי. נכון. אני מדבר לך לפני 40 שנה.
אוקיי, ממש בעבר.
כן, ממש בעבר.
דיברנו על זה, אוקיי.
כן, את יודעת מה, אולי 30 שנה. אבל מאז אני ממש לא שם. אבל אני אגיד לך משהו. יש לי הרבה כבוד... והייתי אומר אפילו יותר מזה, מקימי מפלגת העבודה זה לא אנשים של היום. אם היום אני אשאל אדם ברחוב, תגיד לי 3-4 שמות של חברי מפלגת העבודה, מה יגידו לי? מרב מיכאלי, נעמה לזימי. ומי עוד? אני חושב נעמה לזימי ומרב מיכאלי, לא? זהו. את יודעת מה זה אומר? זה אומר שיש לכם יועץ לא טוב, וזה אומר שאתם לא יודעים עכשיו איך להתארגן. ואת אומרת לי בחדר, יכול להיות שהבחירות תתקיימנה אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים. יכול להיות. הנבואה, את יודעת למי ניתנה, ואני לא יודע. אבל אם אתם רק חושבים שהמדינה הזאת תהיה כפי שהיא תהיה, היא לא. יהיו המון חיבורים בדרך.
קודם כל, לא רק זה, אני קוראת לחיבורים.
לא, ורגע, ויותר מזה, מה זה אני קוראת?
אני בעד...
רגע, שנייה. מה זה אני... אני אתן לך להגיד את הכל. מה זה אני קוראת? יש לכם כרגע שתי דמויות שהן נשמעות. זה עד ומרב, אין יותר. תזכירי לי מי יש
לא,
יותר.
אני חושבת שגם הרב גלעד קריב וגם אפרת רייטן הם באמת...
גלעד קריב מצטייר, ואני לא מכיר אותו כל כך.
הוא עשה עבודה פרלמנטרית מדהימה, ועדת חוקה.
אני לא אמרתי את זה. מצטייר כאופוזיציה לוחמת.
נכון.
אבל לקחת עוד אנשים, אולי להתחבר עם ארץ, כי זאת הייתה הטעות שלכם, להקים גוף בבחירות עכשיו, לא בעוד שנה, לא בעוד שנתיים, הוא כגוף אחד, אחרי שתגיעו להסכמה בבחירות כאלה או אחרות, ללכת לאיזשהו גוף שיודע להסביר לציבור, עם דוברים רהוטים. אתם לא עושים כלום.
אז בוא אני אגיד
יושבים,
לך על זה. לא, בוא אני אגיד לך.
אתם יושבים ולא עושים כלום,
דוד.
אבל אתם באים בטענות.
להפך, אני, אי אפשר להגיד לא עושים כלום, זה לא, בכל...
למה מישהו מרגיש?
בכל, בוודאי שמרגישים, מי? גם יש תהליכים, תראה. בסוף סיעה של ארבעה, עם כל כך הרבה נוכחות והשפעה, בכנסת, באופוזיציה, אני הופתעתי שאנחנו צריכים להיות כל כך דומיננטים, גם במחאה האזרחית בחוץ וגם בתוך הפרלמנט.
שומעים את גנץ ולפיד, לא שומעים אתכם.
קודם כל, הם אנשים שמכוונים לראשות ממשלה, אחד יו"ר אופוזיציה, בגלל שישמעו אותו, אחד היה שר ביטחון.
אם לא תכוונו יותר גבוה, לא תגיעו יותר נמוך.
אני רוצה להשלים. להפך, אני דווקא במקום מפוקח, מאוד מפוקח. אני אומרת, מפלגת העבודה בשנים הקרובות לא תהיה מפלגת שלטון. אבל היא צריכה להיות מפלגה דומיננטית, משפיעה, שחקן מרכזי, למען החיים עצמם ולמען העתיד של המקום הזה והחיים המשותפים. ואם אנחנו נסתכל מפוקח, איך המפלגה הזו גם בדמויות נוספות שצריכות להגיע, ואין ספק מה שאתה אומר, אבל גם בחידוש הרעיון, והזנקת הדבר הזה קדימה, אנחנו בהחלט יכולים להיות. ושוב אני אומרת לך.
אלו מילים, מילים, מילים.
אבל
למה?
אני מנסה
רגע,
לענות
רגע.
לך.
לא, אני מקבל, בסדר, אבל אני אומר. למה אלו מילים, מילים? אפילו בבית הנשיא לא אז, לקחתם חלק שם.
אז קודם כל לקחנו חלק.
איפה לקחתם?
אני, דוד, אני מנסה
לענות לך. הייתם שנייה.
אני, מה זה היינו שנייה? היינו, נכנסנו, אני מאוד הייתי בעד להיכנס. אני גם בקשר עם הנשיא וכבר גם אפילו דיברתי איתו על זה, מאוד הייתי בעד להיכנס. אנחנו נכנסנו, אנחנו הודרנו בשיחות, זאת אומרת היציאה שלנו הייתה כי לא הייתה שקיפות מולנו, לא יכולנו אפילו להגיד לציבור מה קורה. זה סיטואציה שהיא לא סיטואציה שרצינו לצאת בגלל זה. אגב, אני לא שוללת את המקום של לצאת מבית הנשיא, זה היה צריך לקרות על סוגיה דרמטית. זה קרה, אני אומרת, ואמרנו את זה כל זמן בגלל היעדר השקיפות, היעדר השיתוף ועלית ברירה.
רגע, זה לא מונולוג. היעדר השקיפות מצד מי?
מבית הנשיא ומגורמים הנוספים. לא
בית
היינו
הנשיא?
לא היינו...
בית רגע, הנשיא?
דוד,
לא...
דוד, זה נאמר ממש בכל זמן.
לא, אבל רגע, אני... אבל
לא היינו בשיחות. זאת אומרת, היו שיחות והם התנהלו לא איתנו. ובמצב
מי
כזה...
מי השם?
אני לא יודעת, אני לא מחפשת השמים, לא, דוד, זה לא עניין.
לא, אבל השאלה היא, תראי.
אבל זה כבר נתחן ונאמר.
זה לא חשוב, עדיין יהיו שיחות בית הנשיא, אולי. אני אומר, את אומרת, הודרנו מבית הנשיא.
המצב היום הוא שונה, דוד. אני רוצה להגיד לך משהו. אני, שהייתי מאוד בעד השיחות, חושבת שכל עוד יש גם כל כך הרבה דיסאינפורמציה שהיו בשיחות.
זאת אומרת, אתם לא ספרו אותנו.
אבל אני לא יכולה, אוקיי, תדבר, נתן לך לדבר כמה שאתה רוצה.
לא, אי אפשר, זה לא מונולוג, אנחנו פה מדברים.
אז אני אנסה לתת טיעון. אבל אם אני אומרת חצי משפט, אתה נותן לי להשלים את זה, אז לא אמרתי כלום.
לא, אצלי זה לא עובד ככה.
הכל בסדר, תדבר, אני אתן לך לדבר.
לא, אצלי זה לא עובד ככה, אצלי אני נוטה לסיים את המשפט. אבל לא אם לוקחים ארבעה משפטים ומחברים.
אתה רוצה לדבר על נושא עם ערך ומשקל בית הנשיא? אני לא אשאל את זה בשאלה. לא, אבל אתה שואל שאלה, אני לא מצליחה להשלים את התשובה. אני מתעקשת להשלים תשובה. לא, אי אפשר, אז בבקשה, תדבר, הכל טוב. תודה רבה. בית הנשיא, כשהיינו צריכים להיות שם, זה היה לפני שבנימין נתניהו הפר כל סיכום על הוועדה למינוי שופטים, וחזר בו מההבטחה לנציג אופוזיציה, ואם לא הייתה באמת עריקה מהקואליציה להצבעה לנציג אופוזיציה, לא היה מצב אחר. במצב הזה, כניסה חזרה לבית הנשיא, בעיניי זה משהו שהוא לא נכון, בטח שאני מסבירה לך על היעדר השקיפות שהייתה שם, שמבחינתי זה לא דבר לגיטימי, שהציבור לא יודע באמת מה נכון מכל הבלוני ניסוי שמפריחים. זה הדבר שבעיניי לא הגון גם ציבורית, אני חושבת שהמקום שלנו תמיד להיות שותפים לתוך מהלכים כאלו, אבל כשזה נעשה על דרך המלך ודרך נכונה וטובה, מה שנעשה הוכיח שאין כאן תום לב בשני צדדים, ולכן שיחות בבית הנשיא עכשיו לא הייתי רוצה שניכנס.
בשני צדדים.
לדעתך, אני חושבת בין הצד...
לא, את אמרת, לא אני.
אני אמרתי.
אמרת חוסר תום לב בשני הצדדים.
בין הצדדים. בין הצד שהבטיח, בסדר גמור, אני ממש
אומרת,
אומרת, כשאומר ראש הממשלה, אנחנו נעמוד בסיכום שהיה בבית הנשיא של נציג אופוזיציה, ואז חוזר בו באותו בוקר של ההצבעה, קלו כל הקיצין, אני מבחינתי אומרת, אנשים האלה, אי אפשר לסמוך אפילו על המינימום של המינימום, ואני אומרת את כל מופע הגזלייטינג הזה, של השמה העקיפה הזאת כל פעם, על הצד המותקף, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו צריכים כחברה, להגיד די, חד משמעית, יש פה צד שכל הזמן חובט, מסית, מתיר דם, ואז קורה אחים אנחנו, ואז קורה להידברות. המצב הזה צריך להיפסק.
יופי, עכשיו אני אשאל. האופוזיציה קיבלה נציג. כן מקובל עליכם? בזכות הליכוד. האופוזיציה קיבלה נציג, בזכות הליכוד, בוודאי.
בזכות העריקים, למרות שהפרו את הסיכום. בואו נהיה מדויקים.
טוב, את רוצה להציג את זה ככה.
אני אומרת את המציאות.
אבל זה לא המציאות. לא, 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 לא.
איך זה לא המציאות?
המציאות היא, אז אני אסביר וגם אלמד. ניסו להיכנס, היו אמורים להצביע עבור נציג קואליציה ונציג אופוזיציה. נציג הקואליציה אמור היה להיות קרויזר, אבל נכנסה לתוך המרוץ הזה, שלא ברצון הליכוד, טלי גוטליב. כעסו בליכוד, ואמרו, כך אני שמעתי, אפילו פה בתוכנית, אנחנו נלמד תך לקח, כך אמרו. והצביעו בשביל נציג האופוזיציה.
זה לא נכון מה שאתה אומר.
זה לא רק נכון, זה סופר דופר נכון.
היה ש... תקשיב.
ורגע, רגע, רגע. זה בדיוק מה שהיה.
טוב.
ואז 5-6 חברי כנסת מהליכוד הצביעו עבור קרין אלהרר. וקרין אלהרר נבחרה. אבל מה לא קרה? לא נבחר נציג קואליציה. על זה פרשתם.
לא, אתה...
ולא על שום דבר
אני,
אחר.
אנחנו נעמיד דברים, כי אני... כל עידן הפייק...
פייק? זה פייק מה שאמרתי?
אני בטח אספיר, כי אני מיוחד זאת נמצאת בפרלמנט, ככה אוקיי. יש לי איזה נקודת מבט.
טוב.
כשהספירה נעשית 4 פעמים, כי מי שאחראי על הספירה לא מוכן לקבל את העובדה שמישהו, והוא כתב את זה אצלו בטוויטר, לא יכולתי להאמין שנציגי קואליציה בגדו בנו ככה. כשכל שאר ההצבעות היו... אושר שקלים, יו"ר ועדת ספירה.
אוקיי.
כל הצבעות מנגד היו נגד קרין אלהרר, כי היה צריך לייצר רוב נגד קרין אלהרר, ואז היה שיח על עריקים שפעלו נגד שלא בתאום, אפשר לשכתב. אני רוצה להגיד שהיה פה תרגיל. מארץ התרגילים, כשאנו עוסקים שקרנים. אבל אני חברת כנסת שרואה את זה יום-יום, בעיניה, עם כל הכבוד לכל מיני ספקולציות של רגע בדיעבד. הייתה הבטחה שבאותו הזמן קרין אלהרר תהיה מועמדת ולא תהיה בכלל ערעור עליה. למה לא בחרו פשוט רק בה? יכלו להגיד, אוקיי, הבחירות נצביע לקרין, אופוזיציה כמו שהבטחנו, בחירות עוד איקס זמן, יהיה לנציג הקואליציה שנפתור את המשבר הפנימי שלנו. לא בחרו. יותר מזה, דוד.
מה לא בחרו?
יכלו לשים גם את טלי, גם את קרויזר, גם את קרין, להגיד, השארנו את כולם, ההוראה פומבית, מתוך הגינות, להצביע לקרין, להצביע לקרויזר. למה לא עשו את זה?
מסיבה מאוד פשוטה. כי לתוך העסק נדחף עוד מישהו.
להגיד, טלי, את לא תבחרי.
לא.
אנחנו אמרנו הסכמה.
אמרו לה, לא תבחרי.
אז מה הבעיה? יש הצבעה, יש הצבעה קואליציונית.
אל תשתלתי על השידור.
אבל יש הצבעה קואליציונית.
אבל אל תשתלתי על השידור.
אני אעמיד
פייק אמת. אבל את לא יכולה להשתלט על השידור.
בסדר גמור, אז אתה תהיה בנרטיב הזה, ואני אהיה באמת.
כל אחד עם הנרטיב, אני שואל את השאלות.
נכון.
אני רק שואל את השאלות. אתה תעני מה את רוצה. מה שאני אומר, סיכומו של עניין, את לוקחת אותי אחורנית. יכול להיות שחלק מהדברים שאת אומרת היו. אני לא אומר שלא. אני רק אומר בסיכומו של דבר, נבחר נציג שאתם רציתם. אתם זה אופוזיציה, אני לא יודע מה, אתם. נבחר קרין אלהרר. לא נבחר, ואין בכלל ספק, שהיא נבחרה גם בקולותיהם של נציגי הליכוד.
מי שתפסו אומץ מחוץ, בתוך הפרגוד, ותודה שהם תפסו את האומץ הזה בתוך הפרגוד. כן, בהחלט, נכון, נכון, נכון.
אז הנה, אנחנו מסכימים עם תורה.
כן, ברור
ש... נדבר עוד קצת בסוף, נסכים על הכל.
תודה שיש עריקים בקואליציה הזאת, או בוודאי.
נו, אז את רואה,
אז אנחנו מסכימים. תודה שיש מישהו שאומר, אם ביבי הבטיח, צריך לקיים, למרות שביבי לא שם, לפחות הם שם.
אבל אני רק רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, העריקים האלה היו בהסכמה. ואם את חושבת שלא, זה טועה, אבל זה לא משנה.
אם אתה יודע משהו, אני לא יודעת, בסדר, אבל אתה יודע משהו.
מה זה אני יודע?
צריכים שכולם ידעו את זה, מה לעשות? עריקים בהסכמה. עכשיו המצאנו משהו חדש, עכשיו אנחנו אומרים שעריקים בהסכמה, אחרי שעשו נגדם מצעד חצי קואליציה על איזה אנשים בגדו בנו.
ישבו כאן אנשים מהקואליציה, שאמרו, כן, אני הצבעתי עבור קרין. איך זה?
אני לא אמרתי שאנשים לא... ברור שאנשים הצביעו עבור קרין מתוך הזה.
אז קיבלתם... Okay. קיבלתם, הקואליציה קיבלה את הנציג שלה, ועכשיו אמורים לכבד את הפורום הזה, ולהצביע עבור נציג של הקואליציה. ועובדה ששבועיים אחרי זה, או שלושה שבועות, נבחר קרויזר. איפה הבעיה? אז למה הופסקו השיחות?
אני, סליחה, בוא נגיד קודם כל איפה הבעיה, למה עדיין ממתינים 100 תקני שפיטה שלא מינו אותם כי יריב לוין מסרב לכנס את הוועדה כי הוא לא מוכן לכנס ועדה שהיא בחוק שצריך לכנס, למה יריב לוין מייצר סחבת ועינוי דין? דוד, למה יריב לוין מייצר סחבת ועינוי דין עבור ציבור בדין לעבודה, תעבורה, מחוזי, השלום? זאת השאלה. כי אם אתם אומרים לנו שעושים פה הפיכה משטרית למנוע סחבת ועינוי דין, והבן אדם לא מוכן לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אם נציג הקואליציה שנבחר
איתך, וגם אם אני מסכים איתך, וישב כאן מיקי זוהר, ואמר, מיקי זוהר לא, מי שישב כאן זה היה השר אופיר, ואופיר אמר, אני חושב שצריך למנות בהרכאה
הנמוכה
יותר, למנות, בניגוד לדעתו של יריב, הוא אמר את זה, זאת אומרת, כן, צריך לכנס את הוועדה.
אבל יריב הוא שר המשפטים.
אני לא, אני לא חלוק עליי.
אנחנו אומרים, איזה אחד מהקואליציה אמר משהו?
זה לא אחד מהקואליציה, זה שר.
זה לא...
זה שר. אז גם בתוך הקואליציה יש כל מיני ידעות כאלה ואחרות, אבל השאלה
שלי... אבל הוועדה לא מתכנסת,
אבל את רואה שהסתת אותי לשאלה אחרת שאני מסכים איתך. זה לא מה שאני לא מסכים. צריך למנות את הוועדה, מינו אותה, עכשיו צריך לכנס אותה. אני שאלתי משהו אחר, את עברת אותי לשם. אני שאלתי למה הופסקו השיחות לשלושה שבועות, בגלל שעדיין לא מינו נציג, אבל מה זה קשור?
אבל כי זה תפרת הסיכום שאתה נעים. קודם כל, תראה, אנחנו לא היינו בשיחות האלה, זאת אומרת, אני אחלה מדבררת את הצעד שהיה בשיחות, ואני עדיין אומרת שיש בהם צדק, כי אם הפרו פה סיכומים, אז יש פה בעת אמון. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה.
אבל זה אומר גם שגם אם הפרו, היה יותר טוב לעם ישראל, אם היו ממשיכים את השיחות.
אוקיי, אז אתה אומר פה משהו אחר. גיא, היו פה שקרנים. נו, תיכנסו, כי אם אנחנו, יש לנו עסק פה עם אנשים שקרנים.
תיכנסו, מדברים.
תיכנסו לדבר. אבל בסדר, זה אני יכולה לקבל. בוא נגיע לשורה התחתונה, שנגיד יש פה צד לא בתום לב, שקרן, אבל למען עם ישראל, תיכנסו לדבר. עכשיו בוא נתכתב על זה, אין בעיה. אבל בלי לשחק, כי יש פה שני צדדים שבעייתיים. אנחנו צד שחופטים בו, מוצאים אותו מהוועדות, לא נותנים לדבר, דורסים אותו. באמת אומרים, זה הרוב, הרוב הרעי הזה יקבע פה שינוי משטר למדינה. הכל בסדר, ואז תשבו גם לדבר. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, דוד. מישהו בכלל היה סופר את הצד של ההידברות, אם לא היה פה ליל גלנט, אם לא הייתה פה מחאה שמוציאה את כל העולם החוצה? בלי המחאה הזאת, לא היו מדברים איתנו אפילו לרגע. לא הייתה אפילו כוונה לדבר עם בית הנשיא. זאת אומרת, בעצם המחאה היא שאפשרה בכלל את שיח הממלכתיות ולדבר. זאת פריבילגיה לדבר היום על פשרה והידברות בגלל המחאה. לא להכיר בזה, זה טירוף מערכות.
בוא נגיד שאת
בלי ליל גלנט לא היה בית נשיא.
אני, לצורך
בלי בית
השיחה...
בלי בית הנשיא, סיכום שאתה נופלת בכלל.
לאט.
נופלת בכלל.
לצורך העניין אני מסכים איתך. אבל, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. סביר להניח שללא המחאה לא היו מתחילים, בוא נגיד, להבין שצריך לעשות את זה אחרת. בוא נגיד שאת צודקת. אבל, יש עכשיו ניסיון, הנה, אני רוצה לומר לכם, בית הנשיא נמסר, בחודשים האחרונים נשיא המדינה וצוותו פועלים ללא ערף, במטרה לייצר מרחב הסכמה שהחברה הישראלית זקוקה מאוד. זה עכשיו, הודעה של הנשיא.
נשיא המדינה, להיות, מנסה לעשות את זה שלו, בוודאי.
אני אומר, כל הכבוד. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. האם יש בין הרבים האלה שמפגינים גם קבוצות שאומרות אנחנו לא רוצים הסכמה? אנחנו רוצים את ראשו של ביבי. יש כאלה?
תראה, קודם כל יש אנשים שמבחינתם ברגע של ביבי יש כתב אישום והוא מושחת, יש להם בעיה איתו עוד מזה.
מושחת זה אחרי שמרשים אותו.
בסדר גמור. יש להם בעיה איתו כבר מהמקום הזה של בן אדם שבעצם כתב האישום שלו פועל מהאינטרסים שלו, ויש כאן בעיה. יש אנשים...
אז זו לא הייתה שאלה
רגע, שלי. רגע, אני עונה לך, יש קבוצות. נעשה חלוקת קבוצות.
אוקיי. Okay.
יש אנשים שההפיכה המשטרית היא כל מה שמעניין אותם. ההפיכה, יגנזו חוקי ההפיכה, יחזרו הביתה. לא מעניין אותם הכל, לא יצאו עד עכשיו, לא היו יוצאים אחרת.
זה מיעוט לדעתך?
אני חושבת שזה באמת כמות די מרכזית. ויש אנשים שתוך כדי דברים שקורים, הדרה מגדרית, תקציבים סקטוריאליים, איבוש שירותים חברתיים, פגיעה בצהל, פגיעה במערכת הביטחון, סירוב לכנס את הקבינט, סירוב לפגש עם הרמטכ"ל, קריאה לרמטכ"ל והסתה נגד הרמטכ"ל, פגיעה בשוטרים, הוצאת המתנדבים מהמשטרה, פגיעה ביועמ"שית, פגיעה
ביועמ"שית. לוקחת רבע שידור את זה.
הרבה דברים קרו. אני אומרת שזה גם הוציא אנשים, דוד, מה לעשות? אנחנו לא בכלל הרי.
אבל
ולכן האנשים
האלה,
אני עונה לך, זה אנשים שרואים...
אבל לענות על השאלה זה יותר קצר.
אני חושבת שאנחנו בעת לאומית...
אתה תפסידי המון שאלות שאני רוצה לשאול אותך.
אנחנו בעת לאומית שבו לחוות בכל סמל שיטון, בכל גורם ביטחון, כולל בראש השב"כ, כולל במילואימניקים, כולל בתייסים, זו עת שאומרת לאנשים, רגע, אם לא עניינה אותי הפיכה משטרית, עכשיו הם חייבים ליפול, כי האנשים האלה מסוכנים לביטחון ישראל. וזאת התובנה קשה מאוד, והיא תובנה עמוקה מאוד.
מרשה לי לשאול את השאלה שוב?
בטח.
טוב. אז את אמרת עכשיו, ישנם...
הרבה קבוצות.
לא, אני מדבר על שתי קבוצות. קבוצה אחת שאומרת, בואו נגיע להבנות, ואז אפשר אולי להתקדם.
או נגנוז את ההפיכה.
וקבוצה אחרת, איך שאת רוצה, וקבוצה אחרת שאומרת, לא רוצה הבנות, לא רציתי הבנות מעל מלכתחילה, יש כאלה גם, אני רוצה להפיל את הממשלה.
זאת אומרת,
לגיטימי.
ברור שלגיטימי, יש קבוצה שמבינה שביבי רע לביטחון ישראל ורוצה להפיל את הממשלה, נכון.
אבל לא דמוקרטי. למה לא דמוקרטי? כי יש 64 והרצון הוא בסדר, מותר.
אז אתה יודע למה המחאה חשובה?
לא, אבל עוד לא שאלתי, אבל עוד לא שאלתי.
זה שיעור אזרחות חשוב, כי דמוקרטיה היא לא רוב הרעי. דמוקרטיה, איזונים ובלמים.
לא, 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 לא. דמוקרטיה זה רוב הרי ברגע זה.
אז אנחנו... אוקיי, אז...
זו דמוקרטיה, מה זה רוב הרי?
לא, 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 לא. אז אני... בוא נעשה שיעור אזרחות.
לא, אבל רגע, רגע, לא, 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 לא.
בוא נעשה שיעור אזרחות. דמוקרטיה זה איזונים ובלמים.
נעמה, אל תשתלטי על השידור.
דמוקרטיה זה איזונים ובלמים, דוד.
לא. אני עוד לא התחלתי את השאלה, את כבר ענית לי על אזרחות. אני שואל שאלה אחת.
ברוך השם למדתי אזרחות.
לאיזה צד גם אני למדתי? מה לעשות?
איזונים ובלמים.
אפילו הייתי מורה. אז אני רוצה לשאול. האם את נמנית על הצד שרוצה להגיע להסכמות, או לצד שאומר, לא מעניין אותי הסכמות יותר. אני רוצה שהליכוד הזה ילך הביתה. אני שואל איזה צד את?
אני בצד של ישראל הדמוקרטית והליברלית.
גם אני.
בסדר גמור, מעולה, ישראל הדמוקרטית והליברלית אין ברשות אחת. לא בגלל רוב הרי כזה או לא אחר, לא אני כחקית ולא אף אחד מתוך המאה ה-20 יכולים להחליט השינוי משטר. כל מי שחותר תחת ההיגיון הזה, מבחינתי הוא לא ראוי להיות בממשלה ובכנסת. כל מי שחותר תחת ההבנה הפשוטה שרוב פרלמנטרי או חברות בפרלמנט אין לה סמכות לשנות משטר למדינה שנוסדה כדמוקרטיה, אני חושבת שהוא לא צריך להיות בממשלה.
זאת אומרת, את בצד...
ובכנסת. ש... אני בצד של המדינה ישראל הדמוקרטית.
לא ענית לי.
הצד שההורים שלי עלו עליה ממרוקו. הצד שבשבילה חלמנו. הצד שהרצל...
למה אתם לא יודעים לענות לשאלות?
חלם. לא, אני עונה. כי
את
אני,
עונה איך שאת רוצה.
לא
שאלתי
עונה,
באיזה
אני
צד...
אני בוודאי שאני עונה איך שאני רוצה.
לא, זכותך לענות איך שאת רוצה.
חרדה על המקום הזה.
גם אני. אבל אני שואל שאלה פשוטה. את הסכמת איתי שישנם...
אני אענה לך פשוט, אני אענה לך במשפט. ואתה תפרש את זה איך שאתה רוצה.
לא, אני לא רוצה לפרש.
אני בצד של הפרדת הרשויות וישראל הדמוקרטית הליברלית.
נהדר, גם אני שואל שאלה פשוטה.
מה שהציבור יסיק שמסקנתי.
לא, אין הסקנות. את יודעת למה אתם לא מקבלים מנדטים? הנה בדיוק בגלל זה.
תודה על הטיפ, דוד.
זאת הסיבה שאתם לא מקבלים מנדטים.
דוד, אני מצטערת. הטיפ שלך למה כן מנדטים או לא, זה לא הסיפור.
את יודעת למה הטיפ שלי זה הסיפור?
נכון.
אני, הטיפ שלי זה הסיפור, כי כמון יש המון אנשים רוצים שרוצים לדעת.
אם לא עניתי לך על ישראל הדמוקרטית, בגלל זה הם לא מצביעים לי, נכון. אני רוצה להגיד לך דבר. קודם כל, אני אופוזיציה. מתוקף תפקידי כאופוזיציה, אני רוצה להחליף שלטון. בדיוק מה קודם.
צודקת.
אז בוודאי שאני רוצה להחליף את הממשלה הזאת. אני כן רוצה אבל לענות לגבי המחאה, כי זה הרבה יותר עמוק. זה לא פרסונלי. אנחנו לא רוצים להחליף צד שהוא בעייתי ולהיות בעייתיים כמוהו. זה לא הסיפור. אנחנו רוצים לתקן את מדינת ישראל שיש לה דמוקרטיה מתגוננת ורעועה.
לגיטימי, לגיטימי.
והם לימדו אותנו שאי אפשר לסמוך על מנהיגות שתהיה מספיק אחראית. מנהיג שיש עליו כתב אישום מסוגל גם לקחת את הצבא כבן ערובה. זה דבר שהבנו. זה דבר שלא חלמנו פעם. וואלה, לא היה. היו ראש הממשלה, הגישו כתבי אישום, התפטרו. יש לנו פה בן אדם שהחליט שהמדינה היא אחריו, הוא לפני המדינה. בעיה. בעיה, אנחנו בסכנה. הבן אדם מסכן ביטחון ישראל.
אוקיי, תשמעי.
יצא נגד הרמטכ"ל, הלך ישב עם מפקד חיל האוויר עם הרמטכ"ל, בשיחה, הדליף את הצעקות עליהם. טורף.
טוב. זה מי שאת יודעת, אני לא כך יודע, את יודעת יותר, כנראה יותר טוב. אז אני שואל עוד פעם.
האמת, זה פרסם בתקשורת, אז אני פשוט לא קוראת כמו כמובן.
את לא רוצה, תראי, את יודעת, שמעממים תשובה, זאת בעיה.
אבל עניתי לך.
לא, ממש לא. שאלתי, האם את ניצאת בצד?
אני באופוזיציה שרוצה להפיל את הממשלה, כמו כל אופוזיציה, מה אתה
מדויק,
רוצה?
מדויק, את צודקת, אבל אני שואל שאלה אחרת. את יודעת, תמיד אני מביא כדוגמה את שרון, כשהוא לא רצה לענות, הוא היה אומר, זאת שאלה נהדרת, אבל זאת לא השאלה. אז אני שואל, ישנו צד, ואני אומר לך, ישנו צד, ולדעתי הוא גם הגדול יותר, של בני גנץ, ואולי היום גם חלק בלפיד, שאומר, תפסיקו את החקיקה, בוא נשב ונדבר, אולי אפילו נסכים להיות בקואליציה, אולי.
אני לא חושבת שבני גנץ אומר את זה היום. אני לא רוצה
אני
ככה.
אני אומר, אולי.
אני לא רוצה להוציא דיבתו.
לא, אני לא אומר... אבל הם מדברים על זה.
אני רוצה להאמין שבני גנץ לא אומר את זה.
טוב, את יודעת כמה שאלות היה לי לשאול אותך, אבל את הערכת ולכן זמננו תם.
הפיכה משטרית, ברור שמערכים, יש פה נושא כבד, היית מתחיל איתי בדברים הלא כבדים.
אבל את הגעת לכאן בשביל הדברים הכבדים, כי את...
אז הערכנו, זה בסדר, זה לגיטימי, זה סוגיה לאומית, זה משפיע על ישראל שלנו.
אז אני אזמין אותך ונדבר על דברים נוספים.
אני בכיף, תמיד.
יופי, תודה.
תודה.
יושבת ראש ועדת הצירים, חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.